ערב טוב. ערב טוב. כשיפקוד משה את בני ישראל במדבר, בפעם השנייה, בשנת ה-40, אנחנו נגיע לזה בהמשך, בפרשת פנחס, אנחנו נפגוש מפקד יבש, כמו המפקד הקודם. פירוט, שימות, בלי תיאורים היסטוריים של שום דבר. בני ראובן, בני שמעון, אנחנו אפילו נשים לב לתופעה מרתקת, שבמפקד הזה, שמתרחש בפרשת פנחס, מגיעים למספר מאוד דומה או שונה, נדון בדמיון המספרים בין המפקד הזה למפקד הזה. אבל יש שוני אחד מהותי בין המפקד של פרשת פנחס לאלה שקדמו לו. במפקד בפנחס, תוך כדי פירוט בני ראובן, תופיע שם רק חריגה אחת. יתארו את בני ראובן, בני אליאב, שיגיעו לדתן ואבירם, יגידו הוא דתן ואבירם, ויזכירו את קורח, ואת לא את קורח בשם שלו, אלא את כל מה שקרה בסיפור הזה, ויוסיפו ובני קורח לא מתו. זו תופעה מופלאה, בגלל שבמדבר קרו המון דברים. לא יזכירו שם אף מילה לא על המרגלים ולא על המעפילים ולא על האספסוף ולא על העגל. מפקד יבש, אפור. במקום אחד תהיה איזו חריגה, איזה אקור צורם. את זה אי אפשר לשכוח כל ההיסטוריה. את מה? את הסיפור הזה של חטא קורח. עסקנו בשבוע שעבר בחטאים של הפרשה הקודמת בפרשת שלח. חטא המרגלים, וביקשנו לשים דגש על החטא שפחות עוסקים בו, ואנחנו עסקנו בו בהרחבה בשבוע שעבר, על חטא המעפילים. מה שאולי לנו לפעמים על פניו לא כל כך נראה חטא, אבל הוא חטא לא פחות חמור מחטא המרגלים. ניסינו גם לעסוק בהשוואה בין שני החטאים האלה. עוד נחזור לזה בהמשך. הפעם עוברת התורה לסיפור קורח, ופרשת קורח מהווה נקודת שיא שאולי לא קיימת בכל הניסיונות האחרים, הקשים מאוד, כמו שהיא קיימת בפרשת קורח. אין בשום פעם במדבר 40 שנה שעם ישראל עובר הרבה מאמורות, תחתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, עם הרבה מאוד ניסיונות. משה רבינו כועס, אבל תמיד משה רבינו מבקש, מתפלל, אומר מילה. בדברים הפרטיים, אל נא רפנה לה, הוא מבקש על אחותו. בחטא העגל, כשהקדוש ברוך הוא אומר, הרף ממני ואשמידם, הוא פונה ואומר לא, ואם אין אז נחי נינה מספרך אשר כתבת. בחטא המרגלים, כשהוא רואה את החומרה, הוא מתחנן רק על הדבר האחד האחרון, רק שלא תאמר שאתה משמיד את כל העם הזה במדבר, מה יאמרו האומות מבלתי יכולת השם. רק בפרשת קורח. אנחנו לא פוגשים את זה בשום מקום אחר בהיסטוריה. יוצא משה רבינו לחלוטין מכליו, ולא מבקש כמו בסיפור האספסוף, גם בסיפור האספסוף הוא אומר זהו, אני פורש. הוא אומר, ואם ככה את עושה לי הורגני נהרוג. אבל הוא לא אומר תעשה משהו לעם. הוא אומר, אותי תהרוג, אני לא יכול להנהיג אותם. רק בפרשת קורח פונה משה רבינו, ואומר ריבונו של עולם, לי אין כאן אלא דרישה אחת, אל תפן אל מנחתם. ולא רק זה, שכשאם יתפללו אל תקבל תפילתם, זה כל כך מנוגד לכאורה לעולמו של משה, משה המתפלל. אם הם יתפללו אל תקבל את תפילתם. ולא רק שאל תקבל את תפילתם, אלא אני מבקש שיהיה להם עונש, אבל לא עונש רגיל. אם בריאה יברא השם ופצתה האדמה את פיה. והוא מעמיד את זה במין ניסיון, בוא נראה את הדברים בפסוקים של מקור 2. ויחר למשה מאוד, זה מיד אחרי 14 הפסוקים הראשונים שעוד נחזור אליהם בהמשך, שבהם הוא בא מדבר עם בני קורח, עם בני דתן ואבירם, לא פונה בשום תפילה להשם בינתיים. רק כתוב שם וישמע משה ויפול על פניו. לא ויפול על פניו ויאמר השם השם. כלום. שום תפילה לקדוש ברוך הוא. שום פנייה. וייחר למשה מאוד ויאמר אל השם, יש לו פעם ראשונה עכשיו בעקבות חטא קורח בקשה, אל תפן אל מנחתם. רש"י לא מבין מה זה אל תפן אל מנחתם. הוא אומר או שהכוונה היא כשהם יקטירו את הקטורת שעוד מעט תגיד להם להקטיר, אל תקבל אותה. אומר רש"י, כשתובה לפניך במשכן מנחת הציבור, שהיא שייכת לכל ישראל, לחוטאים ולטובים, אל תחשיב אותם בציבור יותר. הם לא הציבור. תוציא אותם מהכלל, תוציא אותם מכלל ישראל. אין משהו יותר מנוגד למה שהכרנו אצל משה. לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הרי אותי את אחד מהם. אני מדלג על הכל. ויאמר משה, הוא פונה אליהם. ועד כאן עוד פעם אחת הוא לא פנה אל הקדוש ברוך הוא. ויאמר משה, בזאת תדעון, כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. את איזה מעשים? בזאת תדעון, כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה. אנחנו לא יודעים בדיוק על מה מקטרים קורח ועדתו. מה שאנחנו כן יודעים זה שהם שואלים, למה יש לכם אתם גם לוויה וגם מלכות, הם פונים נגד משה. לכן רש"י אומר, את כל המעשים האלה, את כל המינויים האחרונים. הרמב״ם לא מקבל את הפירוש הזה, עוד מעט נראה את פירושו. כי לא מליבי, זה הקדוש ברוך הוא. איך תדעון? אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, לא אדוני שלחני. מה קרה לך? אתה רוצה עונש? אני עוד לא מבין למה. למה אין שם שום בקשת מחילה, שום בקשת תשובה? כי מה? כי פגעו בכבודך? כי טוענים כלפי משה ואהרון? כשפגעו בארץ, בחטא המרגלים, הייתה מקום למחילה? כשפגעו בקדוש ברוך הוא בחטא העגל ואמרו אלה אלוהיך ישראל, היה מקום למחילה? עכשיו פגעו בך. אז מה? עכשיו אתה טוען שצריך עונש. למה הוא חייב להיות באיזה מין צורה משונה שלא הייתה אף פעם? תראו את הביטוי של הצורה, פסוק למד. אם כמות כל האדם, אני חוזר לפסוק כפתת, ימותון אלה, לא השם שלחני. זאת אומרת, אם הם כן ימותו, מה זה כמות כל האדם למשל? עשרת המרגלים מתו כמות כל האדם. וכל העם ראה והבין. 3,000 איש בעגל מתו, והעם ראה והבין. 40 שנה בעקבות חטא המרגלים מתים אנשי דור המדבר, והעם רואה ומבין. חייב להיות משהו לא טבעי? למה? ואם בריאה יברא השם. רש"י אומר פה מיד, אני אומר על פה, המדובר הוא על גיהנום, אומר הרש"י. אם הגיהנום הזה כבר נברא בעברית שלנו, אם כבר היו אנשים שראויים לו, שיכנסו לשם. ואם עוד לא, שעכשיו יברא. ואם בריאה יברא השם. ופצתה האדמה את פיה, ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה. אם זה מה שיתרחש, וידעתם כי ניעצו האנשים האלה את השם. דבר גדול מאוד. לא אותי הם ניעצו, אלא את השם הם ניעצו. אנחנו לא מבינים מה בדיוק עשו קורח ועדתו. אבל כנראה הם עשו משהו כל כך חריף, כל כך מהותי, ששום אחד מן העונשים שהיו עד היום בעם ישראל לא יכול לספק. שום מוות טבעי, שום פעולה, כלום. לא חרב, לא רעב, לא דבר, לא נחשים ושרפים ועקרבים של השנה ה-40 במדבר, לא מלחמות, בריאה מנותקת, פצתה האדמה את פיה. והיא כחלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש. וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ותחס עליהם הארץ ויובדו מתוך הקהל, וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם, כי אמרו, פן תבלענו הארץ. ואיש יצאה מאת השם, ותאכל את ה-50 ו-200 איש מקריבי הקטורת. נו, היינו מצפים שברגע זה עם ישראל יגיד, עכשיו ראינו את הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים תשובה. סליחה, פעם אחרונה. מה שעם ישראל אומר, מקור 5 בפסוק הראשון, וילונו כל עדת בני ישראל ממחורת על משה ועל אהרון לאמור, אתם המיתם את עם השם. אז השאלה שלי היא כפולה ומשולשת. אני לא מבין למה צריך את כל הבריאה המיוחדת הזאת. אני עוד בכלל לא מבין מה בדיוק עשו חורך ועדתו. אני עוד לא מבין למה כאשר מתכנס פרלמנט של 250 איש זה לנעץ את השם. את כל זה אני עוד לא מבין בדיוק. אני לא מבין מה החטא. צריך להבין אותו. אני מבין שזה חטא כזה שהוא יחיד בהיסטוריה שצריך שמשה רבינו לא יתפלל באדם. יתבע בריאה מיוחדת שיברא השם, אבל עכשיו הכל פתאום לא מובן לי. והתרחש, ומה קורה בעם? עוד יותר מרחק. עוד יותר מרידה, עוד יותר משבר, הכעס רק גדל. 250 איש מקריבי קטורת נבלעים באדמה, כל ישראל נסים לקולם. טבעית התגובה הייתה צריכה להיות הלם. ממחורת, מיד בבוקר הם קמים. אתם זוכרים שהמאפילים הגיעו ממחורת? המרגלים ברחו בלילה ממחורת? בבוקר קמים המאפילים וישכימו ממחורת ויאמרו הננו ועלינו אל המקום. זו תגובה שאני מבין. ראינו מה הייתה הטעות של אי הרצון לכניסה לארץ, חזרנו בנו, הננו ועלינו. שם לא הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה תהרוג את המרגלים. הקדוש ברוך הוא רק ביקש ביקש רק מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא עונש כזה שיחסל את העם חס וחלילה. ומה הייתה התגובה של העם למחזה הזה של עשרת מנהיגיו הנערצים שהוא בחר בהם, שמתים לפניו? תגובה חיובית, חטאנו להשם. עכשיו צריך להבין מה היה הבעיה לא לקבל את המעפילים, בזה עסקנו. כאן הכל הפוך על הפוך. אני עוד לא מבין מה בדיוק הכעס הגדול. אבל אני כן מבין שכל הרעיון הזה של בריאה שהאדמה פוצה את פיה ובולעת, לא רק לא מילא את מבוקשו, אלא העם עכשיו עוד יותר מתקומם. ואז בעקבות ההתקוממות מתערב הקדוש ברוך הוא. ועכשיו הוא אומר, אוקיי, לך תגיד להם, החל הנגף. מה שהיה פה 250 איש מקריבי הקטורת זה רק פתיחה. ואז יש נגף, ויהיו המתים במגפה, 14,700 מלבד המתים על דבר קורח. יכול מאוד להיות שאם האדמה לא הייתה פוצה את פיה ובולעת את כולם, כל המתח הזה אפילו לא היה קיים. אולי לכאורה חלילה הייתה פה טעות מסוימת? זה עזר, בקיצור זה עבד. עכשיו מוקמת ועדת חקירה לאירועי הדברים ולסיכום העניין. זה היה צודק? ראי ורבותיי, 14,700 פלוס 250, זה כמעט 15,000 אנשים. חטא העגל זה 3,000. כדי שניכנס למושגים. מלחמת העי, 36 איש. משבר מוחלט. 14,700 אחרי 250 מנהיגי הציבור. טוב, נו, אז אולי אחרי המגיפה, הנה המגיפה נעצרת, אולי עכשיו הכל יהיה בסדר. וישוב אהרון אל משה אל פתח אוהל מועד, והמגיפה נעצרה. טוב, עכשיו מבין הקדוש ברוך הוא, מבין משה, שצריך להרגיע את העם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא, אנחנו עכשיו נקח מטות, נכון? זוכרים? וכל אחד ישים את המטה שלו, ואנחנו נראה איזה מטה יוצא ציץ, יוצא פרח, יגמול שקידים. זה כבר הרבה יותר יפה, זה ככה מאוד אסתטי. זה לא מגיפות, והאדמה לא בולעת, פרחים, עציץ, וגומל שקדים, זה בטח ירגיע את העם. כולם מביאים את מטותיהם, אהרון את המטה שלו, אהרון מוציא את המטה שלו, והנה הוא פורח פרח ומציץ ציץ וגומל שקדים. ואנחנו היינו משוכנעים, הנה זהו, עכשיו העם נרגע סופית. עכשיו הוא יגיד, חטאנו להשם, כמו שהוא אמר שנייה אחרי המרגלים. כולם מחזירים את המטות למקומם, שום התרגשות. ויאמר השם אל משה, השב את מטה אהרון לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי, ותחל תלונותם מעליי ולא ימותו. ויעת משה כאשר ציווה השם אותו כן עשה. והנה אין תלונות, נכון? ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, הן גבנו, עבדנו, כולנו עבדנו. כל הקרב הקרב אל משכן השם ימות. האם תמנו לגבוה? אלה המילים החותמות את פרשת קורח. עכשיו מתחילות המצוות של הפרשה. זה לא בדיוק עדות על זה שהעם קיבל את הכל בנינוחות. אז מה בדיוק העניין? אני עוד לא מבין את החטא עצמו. צריך להבין אותו. ברור שיש פה חטא נורא. עוד לא מבין אותו בדיוק. ודאי לא מבין למה צריך פה בריאה מיוחדת. לא מבין למה משה רבינו לא מוצא מקום לתפילה אחת. רק באמצע, כשהקדוש ברוך הוא כועס, אז משה רבינו בא ואומר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. אבל אין אף תפילה אחת, לא על קורח ולא על דתן ולא על אבירם ולא במגיע, כלום. אחרי כל זה, מה הרווח? ואחרי כל זה, באה השאלה, אני חושב, הקשה ביותר. אתם זוכרים, ודאי כולנו זוכרים, שמשה רבינו בספר דברים משחזר את האירועים מהזווית שלו. זה דבר חשוב מאוד היסטורי. הוא מתאר לנו את הדברים וממלא לנו המון חסרים. שבוע שעבר השווינו בין תיאור חטא המעפילים כמו שהוא בספר במדבר, לתיאור חטא המעפילים כמו שמשה רבינו בשנה ה-40 בעבר הירדן, מספר עליו לדור הצעיר שהיה במדבר. חטא המרגלים תופס כמעט פרק שלם, פרק א' בדברים, תיאור מפורט, ומשה רבינו משלים דברים שלא ידענו. הוא מגלה לנו בספר דברים שלמשל, את כל הרצון לשלוח מרגלים לא הקדוש ברוך הוא ציווה, אלא ותקרבון אליי כולכם אתם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו. הוא מגלה לנו שויטב בעיני הדבר, אבל לא בעיני המקום. כך הוא מגלה לנו גילויים שלימים, כי הוא מעריך בסיפורים. פסוקים ארוכים הוא חוזר ומתאר את חטא העגל. בקיצור, אבל הוא חוזר תמיד ומתאר את החטאים שנראים יותר קטנים, אבל לא יותר קטנים. את מסע, את תבעירה, את קברות התאווה, מקציפים הייתם את השם, זה הכל פסוקים מדברים. נו, מה סיכמנו? שרק בחטא קורח משה רבינו יצא לחלוטין מגדרו. נכון? זה החטא היחיד שצריך בריאה מיוחדת. היינו מצפים לאיזה פרק ארוך שבו הוא חוזר עליו בספר דברים? אולי הוא יתאר את החטא? מה בדיוק קרה? יש לנו שני פרקים על פרשת קורח ועל מה שקרה, ואנחנו לא מבינים בדיוק מה קרה שם, עוד מעט נקרא את הפסוקים. אולי בספר דברים משה רבינו ישלים לנו חסכים. אתה עובר על פרק א' ומצפה שאחרי המרגלים והמעפילים, אולי לפי הסדר בתורה, יופיע משהו על סיפור קורח ועדתו. צריך אגב לזכור, בלי פסוקים, בלי בריאה, בלי פצע אדמה הפיעה. זה ניסיון הפיכה יחיד בדור המדבר. זה לא הספסוף, זה לא קצה המחנה, זה לא תבירה. ניסיון הפיכה של 250 בעלי אינטרסים שחוברים יחד. אף אחד בעם ישראל לא שכח את זה. ואנחנו מחכים לשמוע תזכורת. אגב, בתוך פרשת קורח, משה רבינו עוד אומר, מה שלא כתוב בחטאים אחרים, ולא יהיה כקורח וכעדתו. סתם כך בסוגריים, את הפסוק הזה לומד רבינו הסמג, ועל ספר מצוות גדול, כמצוות לא תעשה במניין המצוות. הוא מונה את זה בתוך תרי"ג מצוות. כשהוא מסביר את המצווה ולא יהיה כקורח וכעדתו, מצווה לא רעה, חשובה, לזכירה קצת, הוא מסביר שאסור להחזיק במחלוקת. שנאמר ולא יהיה כקורח וכעדתו. יש אירוע יותר מרכזי שלכאורה היינו מצפים ממשה רבינו להסביר אותו קצת. לחזור עליו בכמה מילים, לתאר מה היה, רק להגיד פרשת קורח. עוברים את פרק א' בספר דברים, אין שום תיאור. ממשיכים הלאה, בפרק ת' יש תיאור ארוך של חטא העגל, של מסע, של תעבירה, אין שום מילה. גומרים את כל התיאורים ההיסטוריים, מגיעים לפרק י' א', כבר נשברים לגמרי, אין את התיאור, שכחו. אז בפרק י' א' כתוב כך. תראו כמה זה נכנס במקום סמוי, מה שנראה ככה כדי שלא ישימו לב. ואהבת את השם אלוהיך, ושמרת משמרתו וחוקותיו ומשפטיו ומצוותיו כל הימים. ואז פסוקים ארוכים באים ואומרים עיקרון שמשה רבינו חוזר עליו כמה פעמים. אתם ראיתם, לא מישהו אחר. עיניכם הרואות. נכון, זוכרים את זה מהרבה מקומות. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. אתם הייתם וראיתם. הנה הוא אומר פה כך. וידעתם היום, כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר השם אלוהיכם, את גודלו, את ידו החזקה וזרועו הנטויה, ואת אותותיו ואת מעשיו אשר עשה בתוך מצרים לפרעו מלך מצרים ולכל ארצו. ואשר עשה לחיל מצרים לסוסיו ולרכבו אשר הציף את מי ים סוף על פניהם ברודפם אחריכם ויעבדם השם עד היום הזה. אם כן פסוק ג' תיאר את המכות במצרים. נכון? אתם ראיתם. אז כלים שבכם עוד יכולים לספר את זה. פסוק ד' תיאר את קריאת ים סוף. אשר הציף את מי ים סוף על פניהם ברודפם אחריכם. זוכרים? זוכרים. פסוק ה' ואשר עשה לכם במדבר עד בואכם עד המקום הזה. פסוק מאוד כללי. מה הוא עשה לכם במדבר? מן, בר, עמוד ענן, סלב, ענני כבוד. צויין. פסוק ו. ואשר עשה לדתן ולאווירם בני אליאב בן ראובן אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אוהליהם ואת כל היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל. ומה הם עשו? כלום. בתור מה מופיע התיאור? כחלק מהאותות והמופתים שמגלים שהקדוש ברוך הוא כל יכול. מה מבקש משה רבנו שנזכור מפרשת קורח? לא עד ולא יהיה כקורח וכעדתו. סתם כך פתוח סוגריים. אין כאן איזה פריבילגיה משונה ככה פנים שבטית. הוא מזכיר פה רק את דתן ואבירם. קורח בכלל יוצא נקי מהפרשה. כל הפרשה נקראת על שם הצדיק הזה. אבל עכשיו זה ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן. אנחנו בני לוי כולנו צדיקים. מים. כל בני לוי שמעונה בני לוי המעט מכם כי הבדיל השם אלוהיכם. אז זה מילא, זה בצד, זה כל הזמן אגב יחזור. הזכרנו בתחילת השיעור את פרשת פנחס שם שמזכירים את זה, לא מוזכר שם קורח. דתן ואבירם. כן, מוזכר קורח, שבני קורח לא מתו. זה מוזכר. דוד המלך חוזר בתהילים על סיפור פרשת קורח. הוא חוזר, הוא מזכיר את דתן ואבירם. לא מזכיר את קורח. זה מעניין, זה צריך להיכנס לזה פעם, או, בהמשך אולי. אבל כבר כאן, אף מילה לא מתארת את מה שהתרחש. לא כתוב מה, מה, מה היה העוול, מה עשיתם. זה בכלל לא מופיע בהקשר של זה. כאן זה פרק שמתאר את הניסים הגדולים שהיו בדרך ממצרים לארץ ישראל. ואז מופיע שהאדמה פצתה את פיה. זה כל הסיפור שצריך לזכור בהיסטוריה? כל כך חמור הסיפור, כל כך חמורה ההתנהגות שמשה מבקש ללמד אותנו, אנחנו עוד לא מבינים מה. אם יש חטא שהיינו רוצים איזה שהם השלמות בספר דברים, זה סיפור קורח. זה רק תיאור, לא החטא, תיאור מעשה השם שגרם לאדמה לפתוח את פיה. כי עיניכם הרואות את כל מעשה השם הגדול אשר עשה. אגב, גם הביטויים הם מאוד קשים. עשה למי? למצרים במצרים, למצרים על ים סוף, ולדתן ואבירם. זה לא בדיוק חברה קלאסית לזיכרון. ושמרתם את כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום למען תחזקו, ואתם וירשתם את הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ולמען תאריכו ימים על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם ולזרעם ארץ זבת חלב ודבש. זה נראה לא במקום. שם אני לא אמשיך, מתאר הקדוש ברוך הוא שהארץ שאתה בא שמה לרשתה היא לא כארץ מצרים, אלא היא למטר השמיים תשתה מים. שם מופיעה הפרשה הגדולה של והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם, אז נתתי גשמיכם בעיתם, נכון, נתנה הארץ יבולה, אם לא חס וחלילה, אז ועבדתם מהירה, למען ירבו ימיכם וימי בניכם. שם מסתיימת פרשת עקב. כשמגיעים לזה בספר דברים, זה קושי אדיר. למה זה לא מופיע במקום של התיאורים ההיסטוריים? האירועים הפחות גדולים, מרשימים, מפחידים, גורמי עונש פחות גדול שהיו במדבר מתוארים בעריכות, בהרחבה. זה לא מתואר בכלל. ומה שמתואר, מתואר אגב, אם היינו צריכים לעשות פה תוכן, אז התוכן של הפרק הזה היה ניסים שהתרחשו מאז מצרים ועד הכניסה לארץ. או ניסים על טבעיים, שינויים בטבע. מכות, ים סוף, המדבר, מן, באר, סלב, ופצתה הארץ את פיה. ומה היה? שום תיאור. נדמה לי לעניות דעתי שכדי באמת להיכנס לסוגיה הזאת, צריך להיכנס להבנת החטא של קורח ועדתו. אבל תרשו לי לפני שאני נכנס להבנת החטא לחזור רגע לפסוקים שפתחתי בהם במקור 2. הפסוקים שפתחתי במקור 2 אומר משה, בזאת תדעון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מלבי. אני לעצמי הייתי מבין, בזאת תדעון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כך רש"י מסביר, את המינוי של אהרון, את המינוי הזה, את המינוי הזה. הרמב״ם לא מפרש את התורה. אבל הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק קובע את 13 העיקרים הידועים. העיקר השמיני, או בתרגום כמו שהוא לפנינו במקור 13 היסודות, 13 היסודות, היסוד השמיני הוא היסוד או העיקר של תורה מן השמיים. איך זה קשור הנה? עוד רגע נראה. אומר הרמב״ם במקור 3, והיסוד השמיני היות התורה מן השמיים. והוא, שנאמין כי כל התורה הזאת המצויה עתה בידינו, היא הנתונה על ידי משה רבינו עליו השלום, שהיא כולה מפי הגבורה. כלומר שהגיעה אליו כולה מאת השם יתברך, כעניין שנקרא על דרך השאלה דיבור. השם דיבר אליו, אבל אני לא מבין מה זה אלוהים מדבר. אני משתמש בדרך השאלה במילה מדבר, כי אני יודע זה מה זה לדבר, שלי. אז אני אומר מדבר על הקדוש ברוך הוא. אוקיי. ואין ידוע היאך הגיע. אני לא מבין בדיוק איך היה הדיבור, אני גם לא מתיימר להבין. אלא הוא, משה עליו השלום, שהגיע לו. וכי הוא היה כמו סופר שקוראים לו, והוא כותב כל מאורות הימים. סופר שכותב את מה שאומרים לו. הסיפורים והמצוות. לפיכך נקרא מחוקק, כאילו הוא חקק על אבן את הכל. לכן אין הפרש בין פסוקים כמו ובני חם, כוש ומצרים ופות וכנען, ושם אשתו מהיתבאל בת מטרד, או ותמנע הייתה פילגש, שהם תיאורים היסטוריים יבישים ומשעממים ונראים לא חשובים חלילה, אין הבדל בין זה לבין אנוכי השם אלוקיך, או שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה רמבה מאוד גדול. למה? כי זו תורה מן השמיים. אני בכלל לא מבין איך הדיבור הזה יורד. אני רק יודע שהתורה היא מן השמיים. בלי העיקר הזה, חסר לך העיקר האמוני הראשון, שהתורה הזאת היא לא סיפורים של בני אדם, גם לא של משה. כי הכל מפי הגבורה, והכל תורת השם תמימה, טהורה וקדושה, אמת. וזה שאומר שכמו אלו הפסוקים והסיפורים משה סיפרה מדעתו, הוא אצל החכמים ונביאינו כופר ומגלה פנים יותר מכל הכופרים. ומי שאומר שאלה דברי הימים והסיפורים אין תועלת בהם, זה עניין אין תורה מן השמיים. טוב, הרמב״ם מעריך בזה שם, אז אומר הרמב״ם, ומאיפה אני יודע שכל כך חמור מי שחושב שאין תורה מן השמיים? וזה שאנו עושים היום מתבנית הסוכה ולולב ושופר וציצי ותפילין וזולתם, מי אמר לנו בדיוק איך לעשות את זה? זה לא כתוב מפורש. הוא בעצמו התבנית אשר אמר השם יתברך למשה, והוא אמר לנו משה, והוא המגיע שליחות נאמן בשליחותו. והמאמר המורה על היסוד השמיני הזה, בשביל זה הבאתי את הכל, המאמר הפסוקים. מאיפה שמעתי על היסוד השמיני של תורה מן השמיים? הוא מה שנאמר ויומר משה. מכירים את הפסוק? בזאת תדעון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. מה זה כל המעשים האלה לפי הרמב״ם? כל המצוות, כל התורה, כל הפסוקים, כל אות. עברית אחרת לפי הרמב״ם, מה ביקשו קורח ועדתו לעשות? להגיד, אין תורה מן השמיים. או, איפה הגעת לזה? זה מעניין שכשלומדים פה את הפרשה בקורח לא מזכירים את הרמב״ם הזה. הרמב״ם מפורש. מקור החיוב של אמונת תורה מן השמיים הוא הפסוק הזה בקורח, ויומר משה בזאת תדעון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מליבי. אתה עומד ותמה, נחזור רגע למקור 6, לא נחזור, עוד לא ראינו אותו, אבל הוא ההתחלה בעמוד השני. מה בעצם אמרו קורח ועדתו? נסתכל רק על מעט מהפסוקים. ויקח קורח בן יצהר בן קד בן לוי, ודתן ואבירם בני אליעב ואון בן פלד בני ראובן. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, בוא נראה, אוהבים בעברית, הם אומרים דברים ברורים. הם אומרים להם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? עד כאן טענת קורח ובני לוי, וכולם בעצם, גם דתן ואבירם ואון בן פלט. הטענה הזו היא מאוד יפה. מה נאמר בה? יש שוויון בעולם, כולם קדושים, בתוכם השם. הם אמרו אין תורה מן השמיים? הם אמרו אין השם? הם אמרו יש השם, הוא נמצא בתוכם. אם רק היית מסכים קצת לפרגן לבני קורח, היית אומר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, והיית אומר על זה דרשות שלמות. בתוכם השם, מה רע במה שהם אומרים? יש להם בעיה אחת, הם לא מקבלים את המנהיגות של משה ואהרון. בסדר, תסביר להם. אחר כך פונה אליהם משה, מנסה לדבר איתם, הם לא שומעים אותו, אני מדלג. פסוק י"ב, עכשיו צריך משה לדבר עם דתן ואבירם. כלומר, כנראה שמשה הבין שבשביל לעשות פה סדר צריך לקחת כאן כל מפלגה לבד. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליעב, ויאמרו לא נעלה. עכשיו להם יש טענה אחרת. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם הסתרר. כמו אם נסכם, בעצם הם אומרים את אותו דבר שאמרו קורח, רק הם משתמשים בדמגוגיה אחרת. אתה הבאת אותנו מארץ זבת חלב ודבש, ממצרים. נו, זבת חלב ודבש? אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו, ותיתן לנו נחלת שדה וחרם, העיני האנשים ההם תנקר, לא נעלה. אז אם אנחנו מסכמים, אלה כל אותנו. מה שכתוב פה, כתוב פה דבר פשוט. אתם מתנשאים, אתם מסתררים, ודתן ואבירם גם פוגעים קצת בכבוד הרבה. בכבודה של ארץ ישראל. זה יסוד החלוקה על אין תורה מן השמיים? אגב, ולפי הרמב״ם, נניח שמה שהם אמרו זה אין תורה מן השמיים, אני עוד לא מבין איך הם הגיעו לזה. הרמב״ם לא מבין איך הוא הגיע לזה. אבל נניח שהגיעו לאין תורה מן השמיים, אז למה בריאה שתפצה את פיה? למה האדמה? מה קרה פה? נדמה לי, וכאן צריך להתחיל את הכל, שבשביל להבין מה קורה בפרשת קורח, צריך להתמודד עם, קודם כל, עם בעיה אחת שלא מופיעה בפרשת קורח. לא כתוב לנו בתחילת פרשת קורח מתי כל האירוע הזה מתרחש. דבר מעניין מאוד. כתוב ויקח קורח. מה שכן כתוב זה סדר האירועים בתורה. מסתיימת פרשת המרגלים והמעפילים, ומיד אחר כך מתחילה פרשת קורח. אגב, פתוח סוגריים, ועוד מעט נפרק את הסוגריים האלה בעזרת השם, פרשיות שלח לך וקורח הן פרשיות דומות מאוד בתבנית שלהן, יחידות בכל התורה. שלח לך עוסקת חצי פרשה בהרחבה רבה בסיפור המרגלים ובעקבותיו המעפילים, אחר כך קבוצת מצוות שלא נראית שייכת לכאן. ניסוך היין, הפרשת חלה, עד מצווה ציצית בסוף. פרשת קורח עוסקת שני פרקים, חצי פרשה ויותר, בכל סיפור קורח והעונש, אחר כך, החצי השני של הפרשה, בקבוצת מצוות שלא נראית שייכת דווקא לכאן. התבנית הזאת היא מאוד מעניינת. אין קשר לכאורה בין סיפור הציצית או מקושש העיצים ביום השבת או הפרשת החלה לסיפור המרגלים. גם אם תגידו הפרשת חלה זה ארץ ישראל, אז מה הציצית? הציצית זה ארץ ישראל. זה נכון, בפרשת קורח מופיע אחר כך תרומת מעשר, מעשר ראשון, נכון. אבל קורח אף פעם לא אמר אנחנו לא לוויים, הוא אמר אנחנו רוצים להיות במקום משה. מה זה עושה פה? הרמב"ן קובע, וזו קביעה שנראית פשוטה, היא נמצאת במקור אחד, אני רוצה לקרוא רק את ההתחלה שלה, כדי ממנה לרוץ קדימה. הרמב"ן קובע כדי להבין את ההיסטוריה ואת הרקע לסיפור של קורח, כי צריך לתפוס. קורח הולך לערער פה, לעשות פה ניסיון הפיכה אדיר, שמשה רבינו מנתח אותו לא כניסיון הפיכה, אלא כמבחן אמת. אם ניסיון ההפיכה הזה הוא נגדי, קורח יצליח עם הדתו. אם ניסיון ההפיכה הזה הוא נגד השם, כולם יראו את זה בפצות האדמה את פיה. אומר הרמב"ן, הערה חשובה, צריך לתפוס קודם כל פסיכולוגית. כדי להצליח ליצור הפיכה צריך מומנטום, צריך אווירה מסוימת. אבל בבואם פותח הרמב"ן במקור אחד אל מדבר פרן. ועכשיו הם מסכמים לעצמם מה קרה במדבר. אנחנו מדברים על עם שרק עכשיו יצא ממצרים, לפני שנה. יצא ממצרים, הים נקרע, עכשיו הם נמצאים במדבר, ונשרפו באש תבעירה, ומתו בקברות התאווה רבים. וכאשר חטאו במרגלים, לא התפלל משה עליהם, עליהם הכוונה היא שיוותר לגמרי הקדוש ברוך הוא. ולא בטלה הגזירה מהם, ומתו כל נשיאי השבטים במגיפה לפני השם, ונגזר על כל העם שיתמו במדבר ושם ימותו. אז הייתה נפש כל העם מרה, והיו אומרים בליבם כי יבואו להם בדברי משה תקלות. אז מצא קורח מקום לחלוק על מעשיו, וחשב כי ישמעו אליו העם. הרמב"ן ממשיך, אבל אני עוצר פה. אתם יודעים באיזה מצב עכשיו נמצא משה רבינו? משה, אהרון ומרים מנהיגים את העם. אנחנו מאוד רגילים למנהיגויות אינסטנטיות. למנהיגויות שמבטיחות תוך שנה, תוך שנתיים, תוך ארבע, תוך חמש, הכל. בואו נשים לב באיזה מצב נמצא משה רבינו שנייה אחרי חטא המרגלים. הוא מודיע לעם הודעה. אני שהבטחתי לכם שבעזרת השם נגיע לארץ. 11 יום הבטחתי לכם לפני שנה. הנה הגענו כבר סוף סוף לקדש, הרי אני מודיע. ב-40 השנים הקרובות אנחנו נשארים פה. מי? לא כולכם. כל מי שפה בין 20 ל-60 ימות פה. אנחנו מבינים מה עובר עכשיו על העם? המנהיג פה לא יכול להבטיח, תראו, אני מתחייב לכם שעוד מעט יהיה בסדר. הוא מתחייב שלא. מה אתה הולך לעשות איתנו עכשיו 40 שנה? עכשיו נמצאים בקדש. 19 שנה הם יושבים בקדש. 19 שנה. זה מחצית מתקופת המדבר. ומולם כל הזמן שתי תמונות. תמונת הר חורמה של המעפילים, שרצו להעפיל אל ההר כי האמינו שארץ ישראל היא פתרון לכל הבעיות, גם אם ארון ברית השם ומשה יישארו בקרב המחנה, ותמונת מורך הרוח של המרגלים שרצו בכל מחיר להישאר פה בגלות היפה עם עמוד האש והענן והבאר והמן והשטייטל. ועל שתי התמונות האלה שורד עם ששומע עכשיו את המנהיג הגדול שלו אומר לו, רבותיי, יום לשנה, יום לשנה. רק אתמול התחיל, אתמול, שלשום, השנה, תפס בעצם שבט לוי את העוצמות שלו. עד חטא העגל שהיה לא מזמן, כל הבחורות עבדו בכהונה. אין יותר, הכל מרוכז. אין עיתוי טוב יותר לאנשים שרוצים לתפוס מנהיגות מהעיתוי הזה. באים דתן ואבירם ואומרים, המעט כי האל איתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר, זה לא מילים סתם. באמת העלית אותנו כדי להמית אותנו במדבר, הרי הודעת על זה רק אתמול. אתה הודעת אתמול שבמדבר הזה כולם נמותו. זה לא סתם ביטויים. אמרת, במדבר הזה איתם ושם ימותו. כלומר, באת, שורה אחרונה, לקחת אותנו להמית אותנו במדבר. אדוני משה רבינו, הרי אתה בעצמך מודה שכשהמרגלים אמרו לך שהם רוצים ללכת והעם ביקש, אתה אמרת ויתב בעיני הדבר. כך אחריות מנהיגותית. עכשיו אנחנו הולכים למות במדבר, זאת אמת? אלא מה אתה הולך עכשיו לעודד אותנו? ובניכם אשר יקומו אחריכם, אוטוטו, עוד 40 שנה, במושגים מודרניים עוד 10 קדנציות, זה לא זכור אם קדנציה נגמרת. עוד 40 שנה, בניכם אשר יקומו אחריכם, אז הכל יהיה בסדר. עברית אחרת, זה מה שאתה רוצה שנקנה עכשיו. עכשיו יש מתח. אבל העם הזה הוא עם גדול. העם הזה הוא עם שעם כל הקושי שלו, רק 3,000 איש חטאו בעגל. מתוך 600 ריבו, רק גברים מעל גיל 20. כלומר, מכמה מיליונים, 3,000 איש חטאו. העם הזה הוא עם גדול מאוד. הוא לא יקנה עכשיו סתם דיבורים של קורח ודתן ואבירם. קורח, דתן ואבירם צריכים ליצור עכשיו איזושהי הפיכה, לקחת שלטון הם רוצים, אבל את ההפיכה הזאת הם צריכים להסביר את תוכנה. ואז הם באים עם רעיון ענק. בכל ההיסטוריה יישארו לנו 3 רעיונות, המרגלים, המעפילים וקורח. וכדאי לזכור טוב את הרעיון הזה שלהם, כי חטא קורח הוא החטא היחיד בכל תקופת המדבר שמוסווה במסווה רעיוני פר אקסלם. אומרים שהם רוצים מים, זה לא תאווה. זה אפילו למרגלים שאומרים זה נכון שארץ ישראל היא שלנו, אבל אנחנו מפחדים מהנפילים. זה לא תיאור של בעיה, של פחד, של אוכל, של תאווה. זה תיאור של אידיאולוגיה. מה האידיאולוגיה? האידיאולוגיה אומרת כך. אתם יודעים ממה נובעים כל הצרות. עומד פה משה רבינו ומלמד אותנו כבר שנים, שאם נתקדם, אז נגיע. אנחנו מתקדמים, ואז הוא מספר, טוב, לא הגעתם כי חטאתם. אז אנחנו צריכים בעצם להגיד שהמצב העכשווי הוא אידיאלי. בוא נמחק את האידיאולוגיה. בוא נפסיק לחלום קדימה. איך פותחים ומסיימים דתן ואבירם את משפטם? לא נעלה. בוא נשאר. מה פירוש? בוא נשאר. איך? מה? בוא נעשה את הדבר הפשוט הבא. למה אתה רוצה לקחת אותנו לארץ ישראל? כי שם יש ארץ זבת חלב ודבש. זה ביטוי עם המון נוסטלגיה לעם ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. עם ישראל זוכר את זה מתחילת ספר שמות. אבותיהם לימדו אותם, הם ינקו את הרעיון שאיפה לארץ זבת חלב ודבש. עכשיו תקשיבו מה זה פוסט ארץ זבת חלב ודבש. המעט כי האל איתנו מארץ זבת חלב ודבש, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותה. הם לא אומרים ארץ ישראל היא לא ארץ זבת חלב ודבש, הם גאונים. הם רק אומרים כל הארצות שוות. תפסיק לספר לנו על משהו קדוש. אז בא קורח ועדתו ואומרים גם כל האנשים שווים. כל העדה כולם קדושים. תפסיק להגיד לנו שאם נקיים מצווה כזאת נגיע לזה, ואם נעשה כך נגיע לזה, וצריכים להיות יותר מוסריים ופחות מוסריים. העיני האנשים ההם תנקב. הכל קדוש. כל בני האדם קדושים. כל הארצות קדושות. כל העמים שווים. כל השבטים שווים. אין דבר כזה תפקיד של לוי. אין דבר כזה זה הזר הקרב. מה פירוש? כל אחד יכול לקרב. אם כולם קדושים, אז כולם יכולים להיות בקודש הקודשים. אבל תתקן את עצמך, מה תתקן? אני, העיקר שאני, כולנו בסדר. אם משה ואהרון לא על ידי השם נשלחו, אז בעצם אולי כל המצוות הם יצירת רעיונם של משה ואהרון. כוח ועדתו ודתן ואווירה מגיעים רגע אחרי המשבר של המרגלים והמעפילים. ותופסים את העם ברגע הכי קשה. וכשהעם אומר הם גוונו כולנו, עבדנו גוונו כולנו, האימתנו, האימתמנו לגבוה. העם שמע, העם בטראומה, העם יודע 40 שנה, יום לשנה אתם תמותו. אז באים 250 אינטרסנטים. אגב, המשותף להם זה שהם בחורים. והם אומרים, רבותיי, בוא נחזיר את הקדושה כל אחד לעצמו. נתאר קודש כללי. נתכוון לסיום האידיאולוגיות הגדולות של משהו שהולכים לקראתו. בוא נחליט שמה שיש, זה הכי טוב. נפסיק לשאוף. קחו את מה שיש, ובזה נעשה את הכל מצוין. אתם יודעים איפה מופיעה הפרשה של קורח בדברים? נחזור שנייה למקור 8, לא הבנו מה זה עושה שם בכלל. זה פילי פלאות, תראו באיזה פרק זה. זה מופיע ביחד עם מה שעשה פרעו במצרים. כי מה אמר פרעו במצרים? בדיוק את אותו עיקרון. אין השם. תכבד העבודה על האנשים ואל ישו בדברי שקר. תהפכו את המצב העכשווי לאידיאלי, ילך כל אחד לעבודה שלו, תפסיקו לשאוף לאיזו קדושה, לאיזה מוסר, לאיזה עולם מוסרי יותר וקדוש יותר. צאו מהעצבנות הזאת. צאו מהלחץ. זה טוב. למה משה ואהרון תפריעו את העם עם העם? זאת הייתה הפעם האחרונה שערערו על מנהיגותם של משה ואהרון. להבדיל, הנה הפעם הבאה. למה משה ואהרון אתם רוצים הכל? כולם אותו דבר. ואז אחר כך, כשמזכיר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, סליחה, כשמזכיר משה את ואהבת את השם אלוקיך, הוא מזכיר לו את כל הניסים, ואז הוא אומר לו, אתם יודעים למה אני מזכיר לכם את כל הניסים? פסוק ת' למען תאריכו ימים על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם ולזרעם את מי? ארץ זבת חלב ודבש. ניסו למחוק לכם את זה. מי ניסה למחוק לכם את זה? אלה שהזכרתי לפני שתי דקות. בפסוק הקודם הזכרתי אותם. עכשיו אני אספר לכם, מה הם אמרו לכם? הם לא רק אמרו לכם שארץ ישראל היא לא ארץ זבת חלב ודבש. הם לא אמרו את זה, הם אמרו שהיא כן. הם רק אמרו שמה? שהיא כמו ארץ מצרים. יופי. יש לי המון ייחוסים לארץ ישראל. פעם אחת בתורה אני רוצה לספר עוד ייחוס. מיד אחרי סיפור קורח. כי הארץ אשר אתה בא שם על הרשתה, לא כארץ מצרים. מי אמר שהיא כן כארץ מצרים? מה פתאום אתה צריך להגיד לי לא כארץ מצרים? למה אתה לא אומר לי, למה אתה לא אומר לי לא כיוון? למה אתה אומר לי לא כסיחון, לא כאוג, לא כ... מה קרה? מי אמר? אתם הרי 40 שנה עם הטראומה הזאת של דתן ואווירם, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ זבת חלב ודבש. כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם. למה? מה ההבדל? לפילי פלאות. מה היה בארץ מצרים? אשר תזרע את זרעך והשקיטה ורגלך כגן הירק. שם כולם משקה. יש נילוס. אם יש נילוס, לא צריך להתפלל לגשם. לא צריך לחלום חלומות, לשאוף, לזכור כל הזמן שאם שמוע תשמעו, יהיה גשם. ואם לא, לא יהיה. בארץ מצרים יש אקלים מגדל פרעו. אקלים של משקה שאומר מטבעו אין השם. לכן צריך איזה מין יוסף צדיק מיוחד שיגיד לפרעו ההוא, מהיאור יוצאות הפרות להגיד לך שהיאור הוא בסך הכל יאור. והאלוקים רצה ללמד אותך משהו. היאור הזה הוציא ממך את ההבנה שאלוקים תובע ממך משהו. תהיה מוסרי יותר, מתוקן יותר. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. יש שם בעיה בארץ הזאת. זאת ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה תמיד עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה עד אחרית שנה. זאת מין ארץ מעצבנת, אי אפשר לברוח שם הקדוש ברוך. אין שם נילוס. איך היה אומר המגיד ממזריץ'? ארץ אוכלת יושביה היא. ארץ אוכלת יושביה, היה אומר המגיד, זאת ארץ כזאת שאוכלת את כל מי שיושב. בארץ הזאת מי שלא מתקדם, הארץ אוכלת. זה גם יוצר הרבה עצבנות. זה נכון? אז לפעמים מנסים לעקוף את זה, אבל זה לא עוזר. זאת ארץ כזאת אוכלת יושביה. שם יש עלייה. שם יש תזוזה. נו, אז מה היו הפסוקים הבאים? פילי פלאות. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. מה זה קשור עכשיו? אז בנתתים את ארצכם. זוכרים את רשי הראשון על הפרשה בקורח? רשי הראשון ידוע, אבל אף פעם לא הבנתי למה הוא מובא כל כך, כאילו זה הדרך להסביר את הפרשה. רשי לא מביא סתם דרשות. רשי אומר, ויקח קורח עמד וכינס 250 ראשי סנהדראות, וילבישם כולם תליתות שכולם תכלת. איך הוא הגיע לתכלת? כי הוא חיבר את פרשת קורח עם הפרשה הקודמת, עם הציצית, הכנף פתיל תכלת. וילבישם תליתות שכולם תכלת. והם באו אל משה ואמרו לו, תלית שכולה תכלת. חייבת בציצית או פטורה מציצית? ומשה אמר להם, חייבת. והם צחקו, לגלגו. ומה? בגד, עם דבר אחד, פתיל אחד של תכלת, פותר אותו. תלית שכולה תכלת? חייבת בציצית? מאיפה רשי לראה את זה? למה החיבור הזה? זה אף לבפלא. מה קרה אחרי פרשת שלח? עכשיו נבין את תבנית הפרשות. אחרי פרשת שלח, אחרי המרגלים והמעפילים, אומר משה רבינו, יש לי 38 שנה עכשיו להוביל את העם. אז מה אני הולך לעשות איתם? סתם? להסתובב איתם? מה אני אעשה? אני צריך ללמד אותם. מה היו שני החטאים? האחד אמר, אפשר ארץ ישראל בלי ארון ברית השם. הראשון אמר, לא צריך ארץ ישראל. אוקיי, אני אתן להם קבוצה של מצוות. כי תבואו אל הארץ, כך הסתיימה פרשת שלח. אז תנסחו את היין, תפרישו חלה. איך אמרנו בשבוע שעבר, תפרישו חלה? עכשיו אין לחם מן השמיים. עכשיו יש לחם מן הארץ, קחו אותו, תפרישו, תגידו חלה להשם. ומה נעשה בינתיים, משה רבינו, עד שנזכה להפריש חלה? בינתיים תקיפו את עצמכם במצוות. קחו ציצית. ובציצית הזאת תזכרו שיש שבעה חוטים לבנים, ויש חוט אחד של תכלת. והתכלית הזאת, החוט השמיני, כשתראו אותו תזכרו את כל מצוות השם. זאת התכלת הדומה לים, והים לרקיע, והרקיע לכיסא הכבוד, ובינתיים תשמרו על זה. כי לא תצליחו לעלות בהר בלי ארון ברית השם. אתם תעלו, אבל הכנעני יכה אתכם עד החורמה, אתם תיפלו שוב. בא קורח ולוקח את התחלת ואומר, מה הוא אומר? שבשביל להגיע לתחלת צריך 7 חוטים לבנים? תלית שכולה תחלת חייבת בטיטי. כולם קדושים. כל העדה, כל בני האדם, מה שעושה קורח לעם ישראל, עשה אולי קין הרבה לפניכם. קין היה האחרון שהקדוש ברוך הוא קיים בו על תפן אל מנחתו. הקדוש ברוך הוא לא שעה למנחתו, ומשה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, קורח הוא המשך של קין. אתה יודע למה הוא המשך של קין? כי מה קין בעצם אמר? קין התגלה רטרואקטיבי כאחד שטוען שכל המנחות שוות. ולא משנה מה היא התנהגותי, לא ייתכן שאתה תפנה להבל ולא אל קין. ואם תפנה אל הבל ולא אל קין, אני יכול לרצוח אותו. וכשאחרי זה שהתברר שאתה רוצח, אז באתי אליך ואמרתי לך, אי הבל אחיך. רק רציתי שתגיד, אני לא בסדר. רק רציתי שתגיד, אני צריך לעשות תשובה. ומה אמרת לי? אי הבל אחי? למה קיבלת את מנחתו ולא את מנחתי? אנחנו אותו דבר. למה קיבלתי את מנחתו? כי אתה רוצח. כי הוא מוסרי. אז מה? כולם אותו דבר. ושאלתי אותך, אי הבל אחיך? ואמרת, השומר אחי אנוכי. ואז אמרתי לך, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. והאדמה הזו עכשיו פוצה את פיה. קורח הוא המשך הסיפור של קין בעולם, והמשך הסיפור של זה, זאת אותן תפיסות דתיות ואידיאולוגיות שמוסוות בכל כך הרבה מסווים של אידיאולוגיה. הכל שווה. כולם, כל בני האדם, כל הדתות, כל העמים, הכל שווה. רק אחר כך, לפעמים צריך לחכות 70 שנה, לפעמים 2000, כדי לגלות כמה רשע, כמה שחיתות, כמה רציחות יש בשם הכולם קדושים. משה רבינו אומר, ריבונו של עולם, אם אתה פונה אל מנחתם, בעצם אתה אומר שאין תורה מן השמיים, זה לא כל כך נורא. כי מה פירוש שיש תורה מן השמיים? יש תורה מן השמיים פירושו שאתה קבעת שזה כך, אז ממילא צריך ללכת לקראת זה. שאתה תובע מהאדם משהו. שאלמלא הוא מקיים את מה שאתה תובע, אין לו זכות להגיע לשם. קורח בא ומנסה להתנגד למערכת החינוך שמפתח משה ואהרון בעקבות הטראומה של המרגלים והמעפילים. הוא לוקח את הציצית ואומר, ההפך, הכל תחלת, לא צריך פרטים. כולם קדושים, ארץ ישראל ומצרים אותו דבר. אגב, כשחושבים על זה, מגיעים לעוד דבר שהוא כל כך עמוק, אנחנו אומרים כל יום פעמיים, והיה עם שמוע תשמעו אל מצוותיי. אומרים ולא שמים לב מספיק. כשרואים את והיה עם שמוע במקור שלו, בפרשת עקב, תראו מה קורה שם. והיה עם שמוע תשמעו אל מצוותיי, מופיע ישר אחרי, לא כארץ מצרים. נכון? הארץ הזאת, למטר השמיים תשתי מים. היא לא כארץ מצרים. היא צריכה מטר. אם היא צריכה מטר, אז מה צריך בשביל שיהיה מטר? ואדם אין לעבוד את האדמה. היה הכל בעולם. בשביל מה צריך שיהיה אדם? יש הכל. יש אדמה, יש שמיים, יש עננים. נו, אז למה אין מים? כי אין אדם שיחבר את התק על השקע. אין אדם שיתפלל ויגיד, ריבונו של עולם, אני רוצה את זה פה למטה. אני צריך את המים. אז בשביל זה נברא אדם בכלל. לעובדה, לשומרה. אם שמעתי שמו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי ונתנה הארץ תבולה ונתתי עשב ושדך לי ומתך ואכלת ושבעת. מצוין. נו, עכשיו העיקר, אם האדם חטא, אחזור לגן עדן, תראו את זה היה עם שמוע שאנחנו אומרים כל יום. אם האדם חטא, אז מה צריך לעשות? להוציא אותו מגן עדן. למה להוציא אותו מגן עדן? למה גלות? כי הוא כבר שכח שכדי שהגן יפרח, צריך לפנות למעלה. כשהוא שכח שצריך לפנות למעלה, הוא פנה אל המחש. הוא אכל. עכשיו הוא שכח את זה. צריך להוציא אותו. מה יקרה כשנוציא אותו? החטא ועונשו. מה יקרה כשנוציא אותו? כשנוציא אותו, אז הוא יראה את לאט החרב המתאפרת, הפכת, הוא יזכור את הגן, קוץ ודרדר תצמיח, וכשקוץ ודרדר תצמיח, אז הוא יפנה לשמיים. אני צריך לדאוג שהוא יפנה לשמיים. אני צריך לדאוג שהוא יגיד ריבונו של עולם שיהיו מים, כי כל הבריאה הזאת נוצרה כדי שמישהו יחבר את הארץ והשמיים. אחרת אין טעם לבריאה, יש שמיים, יש ארץ, כל זה היה ביום השישי לפני שהאדם נברא. עכשיו הוא נברא כדי לחבר את שניהם. לכן הוא נברא מן השמיים ומן האדמה. יופי. לכן אדם הראשון צריך לגלות. נו, עכשיו אם אנחנו לא נתפלל בבעיה אם שמוע תשמעו, אז מה יקרה לנו? בואו נמשיך בפסוקים. תשמעו לכם. פסוק תדבר. אנחנו אומרים אותו כל יום, תזיין, סליחה. פן יסתה לבבכם. מה זה פן יסתה לבבכם? ולא תטור אחרי לבבכם. סוף פרשת ציצית. וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. והשתחוויתם להם. ואז מה יקרה? וחרף השם בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. רב, לא. עכשיו בא השלב הבא. אחרי קוץ ודרדר, יש גלות. ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה, אשר השם נותן לכם. נכון? הנה הגלות. למה? כי לא שמעתם. נו, עכשיו מה יקרה בגלות? זה דבר שהוא פילי פלואים עכשיו. מה יקרה בגלות? פסוק י' ח'. מה יקרה בגלות? ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לתוטפות בין עיניכם. נכון? לא יפה שאמרתי מה יקרה בגלות, כי זה גם בארץ ישראל. לא, אז למה זה מופיע פה? מה, ושמתם את דבריי אלה זה בגלות? שמתם את דבריי אלה זה תמיד. זה לא אני המצאתי את הקריאה הזאת, זה רשי. מקור 9. ושמתם את דבריי, אומר רשי, אף לאחר שתגלו היו מצוינים במצוות. אז רשי יבין שזה הולך על הגלות. אף לאחר שתגלו היו מצוינים במצוות. הניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי שלא יהיו לכם כחדשים כשתחזרו. בברית אחרת, אם אתם לא תשמעו אל מצוותיי, אז תהיה גלות. אם תהיה גלות, אז מה יהיה שם? אז יבוא קורח ויגיד לכם, אם יש גלות, לא צריך כל כך הרבה מצוות. הוא יגיד לכם, אם יש גלות, אז אפשר להפוך את הכל לאותו דבר. כל הארצות קדושות, כל האנשים קדושים, כל הפרטים אותו דבר. אז תיזהרו! שם כשתגיעו מהר מהר תשמרו על התפילין, כי מי שלא ישמור שם על התפילין לא יחזור אחר כך לראות איך המטר כן נותן מים. ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. לפי הפשט ולימדתם אותם את מה? את הרעיון הזה שכשתגלו תמשיכו, כי בניכם יצטרכו להמשיך את הרעיון. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך בשביל שכשתחזרו לארץ ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם, כי מי השמיים על הארץ. זה בדיוק הסיפור של מרגלים מאפילים קורח. המרגלים זה החטא המחריד של איבוד המוטיבציה, האמונה בזה שאפשר להגיע לארץ ישראל, כי הנפילים ובני הענק והצרות והדמוגרפיה והטופוגרפיה וכל מיני דברים, ובעצם מתברר כי אתה חסר קצת או הרבה אמונה בקדוש ברוך הוא. הביטוי הטראומטי של זה המעפילים. מוטיבציה עודפת. אי וקודש ברוך הוא, בארץ ישראל לא צריך, שם כולנו ישראלים. הפתרון החינוכי של זה, ציצית. וקשרתם אותם. וראיתם אותו. יש תחלת, אבל יש גם שבעה חוטים בדרך. אין עכשיו הכל תחלת. זה לוקח זמן להגיע לשם. כשזה לוקח זמן ואין כוח, תמיד נוצרים כל מיני מנהיגונים קטנים, דתנים ואווירמים. כל מיני דתן ואווירם כאלה שמציעים פשוט, בואו נרד מהמתח. בואו פשוט, אתם תופסים מה מדובר פה? מדובר פה עכשיו במשהו שיכול לקחת עוד 38 שנה. לא כל כך חשוב לדבוק דווקא ברעיון הזה, אפשר להחליף את הרעיון. אמרו ארץ זבת חלב ודבש, ניתן לכם ארץ זבת חלב ודבש תואם. תקבלו תואם זבת חלב ודבש. מצרים, כבר היה אחד שרצה תואם. לא. אחרי שהוא חזר ממצרים כי היה רעב בארץ והוא נפרד מאברהם כי הם לא הסתדרו, אז אברהם אמר לו, היפרד נע מעליי, עם השמאל וימינה, עם הימין והשמאל, ללך לאן שאתה רוצה, תמצא. ועיניו שלו תלכו בדיוק לסדום. ומה שהוא ראה בסדום, כך כתוב בבראשית, כי כולה משקה כארץ מצרים. והשקית ורגלך כגן הירק. שם אין את העצבנות הזאת של אם שמוע תשמעו, ואם לא, לא. שם יש בלי זה. אפשר להיות רגוע. אם היו מתים אלה כמות כל האדם, במשה רבינו ואומר ריבונו של עולם, לא השם שלחנו. אני לא מנהיג יותר טוב מהם. יש רק דבר אחד יותר טוב. אני מייצג את נצח ישראל, אני מייצג את דבר השם, אני מייצג את האמונה הזאת. פעם אחת, 40 שנה ריבונו של עולם, אני תובע גיבוי מלא. אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם תיכתב עליהם. אף אחד לא יבין מה היה כל כך נורא. קמו אנשים ואמרו, מה יש? מה הם עשו כל כך רע? רק אם בריאה תיברא, ותפצה האדמה את פיה, ותקבע שבעולם הזה יש שאיפה, יש תחלת, יש דרך להגיע לשם. ואי אפשר להמיר את הדרך הזאת בשום עקיפה. גם אם היא מבטיחה כל מיני אינסטנט ארץ זבת חלב ודבש, או אינסטנט קדושה, או אינסטנט משה ואהרון. אין לי מה לחזור, אומר משה בדברים על הסיפור של קורח. יש לי מה לחזור רק על דבר אחד. יש לי לחזור לספר לכם איך הם מתו. כדי שכשתשאלו למה חרגת כל כך בעניין הזה, תזכרו מהו התיקון הכי גדול לעבודה האמיתית של צעד אחרי צעד בדרך אל האמונה שאתה מאמין. האויב הגדול ביותר הוא המרתו של האידאה בתבנית חדשה, שכל רגע אפשר להחליף אותה. וליצור איזה מין סיפור במקומה. במהלך הזה נזכרת פרשת קורח פה. המקום האחרון שנזכרת פרשת קורח בתורה הוא בעוד מקום אחד. בעוד בנות צלופחד אומרות למשה רבינו, אנחנו רוצות נחלה. הן אומרות לו, אבינו מת במדבר, וממילא הוא לא השאיר לנו בן, ואין לנו נחלה, וזה לא הוגן, מגיע לנו נחלה כמו הבנים. ומסתבר שהן צודקות. אבל הן אומרות, לא סתם אבינו מת במדבר, אבינו מת במדבר, והוא לא היה בעדת קורח הנועדים על השם. אז מה הייחוס? הוא האמין שנגיע לרגע הזה של שנת ה-40. אולי הוא היה מהמעפילים, אולי הוא היה מקושש עצים, אבל הוא אף פעם לא היה מאלה שאמרו, חבל על החזון. אבינו מת במדבר, והוא מת בחטאו. אבל אם יש קצת נחת רוח שאנחנו יכולות לעשות לו, זה לבקש נחלה. כי הוא לא היה מאלה שאמרו, כמו דתן ואבירם ההם, כל הארצות כולנו אותו דבר. ערב טוב.